שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של התוכנית חושבים טוב. אני יהודית קץ, אני עושה את התוכנית הזו, והמטרה שלי היא פעם בשבועיים להנגיש לכם כלים, ידע, עקרונות מעולם הפסיכולוגיה וכלים ועולמות שכנים שנדבר עליהם גם היום, כדי לעזור לכם לנהל את החיים שלכם בצורה יותר טובה, שאתם יותר מרוצים בה, ושהיום יום יהפוך להיות יותר טוב. אז היום אני כאן עם אריק שרמן, שלום לך.
שלום יהודית.
מה שלומך?
מעולה.
איזה כיף שאתה כאן. אני חייבת להגיד שאני מאוד אהבתי את זה שכשהגעת לכאן, נורא התלהבת מהיופי, כלומר אהבת את הטבע ואת הדרך, וההתלהבות ככה ממש יצאה ממך. אני מאוד אוהבת התלהבות של אנשים.
נכון, ואני מאוד מאוד אהבתי את הנוף המקסים ש... נגלה לעיניי בדרך.
מגניב.
תענוג להגיע.
אז אני אספר לך קצת שאתה חוקר עושר במרכז האקדמי רופין, בפקולטה או במחלקה לכלכלה וחשבונאות. ואני חושבת שהשם המקוצר שלך, כלכלן עושר, נכון? אומרים את זה ככה עליך מדי פעם?
נכון.
הוא מאוד מאוד מסקרן ומעניין, כי אנחנו רגילים לשמוע על כלכלה, רגילים לשמוע על עושר, אבל כלכלן עושר זה מין ביטוי כזה שלי לפחות לא יצא לשמוע, לא יצא ממש לשמוע לפני כן. אז מה זה כלכלן עושר?
קודם כל, כלכלן עושר הוא כלכלן. כלכלן, הוא מבין את המשמעות של המגבלות והמטרות והרצונות שלנו, אבל הוא גם יודע שמה שמלמדים אותנו בספרי הלימוד, לגבי הגורמים לאושר ולגבי ההתנהגות האנושית, הם קצת מוטלים בספק. כן, אנחנו יודעים שהממצאים האמפיריים מלמדים אותנו דברים שבעצם מחייבים לשאול את השאלה הפשוטה, מה זה אושר? מה הגורמים לאושר? ומה האינטראקציה בין פרמטרים כלכליים ומשתנים כלכליים לבין הדבר המדהים הזה שנקרא אושר?
אז בוא נדבר רגע על על התפיסה שיש אותה להרבה מאיתנו, שיותר כסף יעזור לנו להיות יותר מאושרים. וקודם נדבר על למה לחשוב שזה נכון. כי אני אגיד שאם אני חושבת ככה באופן הגיוני, יותר כסף זה משהו שמאפשר לי יותר נוחות. יש כל מיני דברים שאני היום לא יכולה להרשות לעצמי, ואם היה לי יותר כסף, הייתי יכולה להרשות לעצמי. אז קודם כל, נוחות זה תמיד משהו שאנחנו אומרים, למה לא? דבר שני, יש לנו לא מעט לחצים בחיים שמסתובבים סביב כסף. יש לי חובות, יש דברים שאני לא יודעת. אם אני כן אצליח לסגור את המינוס, לא אצליח לסגור את המינוס, אצליח להחזיר את ההשקעה, לא אצליח. אז כשיש לי כסף, אין לי את הדאגות האלה. כסף הוא גם איזושהי רשת ביטחון, נכון? אני יודעת שאם יהיו לי איזשהן בעיות בחיים, אני יכולה, פתאום מישהו אחר יצטרך לקנות משהו שהחיים שלו יהיו תלויים בזה, אני אוכל להישען על הרשת הזאת. ועוד כל מיני סיבות, כסף קונה לי זמן פנוי, אני לא חייבת לעבוד בכל רגע, אם יש לי הרבה כסף אני יכולה לבחור מתי אני עובדת, מתי אני לא עובדת. כלומר, יש הרבה סיבות להניח שיותר כסף יעזור לי לחיות את חיי יותר טוב ולהיות יותר מאושרת.
נכון. בתור כלכלן, או בתור מישהו שמתעניין בכלכלן, אנחנו יודעים שיותר כסף זה יותר אפשרויות. אנחנו יודעים שאפשרויות בחירה זה דבר חשוב. אנחנו מצפים שככל שלאדם יהיה יותר אפשרויות בחירה, יותר אמצעים, חיים שהוא ידע לקנות לעצמו כן. נוחות גדולה יותר, מוצרים כן. טובים יותר, כיף גדול יותר.
מתוך הקו מחשבה הזה, אנחנו מקבלים הרבה החלטות בחיים שלנו. מה ללמוד? האם אני אלמד את הדבר שיאפשר לי להרוויח הרבה כסף ולחיות חיים טובים? יש אנשים שבוחרים ככה עם מי להתחתן, לא ניכנס לדבר הזה, אבל יש אנשים שמשתמשים גם בשיקול הזה, על מה כן לבזבז, על מה לא לבזבז, כלומר זה משהו שהוא נמצא שם ב-DNA של הרבה מהצמתים בחיים שלנו.
ללא ספק. ללא ספק כסף דבר חשוב. צריך להגיד את זה על ההתחלה. בלי כסף אנחנו יודעים שאנשים מומללים. מי שחושב שכסף לא קונה אושר, הוא טועה. כסף קונה אושר, כמובן צריך לדעת לאיזה חנויות להיכנס. אנחנו, אני מניח שנדבר על זה בהמשך.
אוקיי. זאת אומרת, כסף קונה אושר, אבל יש תנאים.
שלושה סימני קריאה וגם את הסימן קריאה הרביעי. כסף קונה אושר. כל מי שחושב אחרת, הוא טועה. יש פרדוקס שבעצם הוליד את התחום הזה שנקרא כלכלת עושר. לפרדוקס הזה קוראים על שם כלכלן עושר מפורסם, ריצ'רד אסטרלין, כלכלן אמריקאי, ואם אני אספר בקצרה מהו הפרדוקס, אז למי שיש יותר כסף, בנקודת זמן, יהיה יותר מאושר. זאת עובדה. ריצ'רד אסטרלין גילה דבר מעניין, והוא שעל פני זמן, חברה שהפכה להיות עשירה יותר, רמות העושר, כפי שהוא מדד, לא השתנו. ופה יש לנו פרדוקס. Mm-hmm. מדוע בנקודת זמן יותר כסף אצל אנשים זה גם יותר עושר, אבל על פני זמן, כשהאמצעים שלנו גדלים, כשאנחנו מקבלים יותר כסף, או כשהחברה בכללותה הופכת להיות עשירה יותר, mm-hmm. רמות העושר לא משתנות.
כן.
ופה יש לנו פרדוקס.
כלומר, אתה אומר, אם אני לוקחת שני אנשים, נגיד שתי חברות שלי, אחת מהן מכניסה בחודש 40 אלף שקלים, והשנייה מכניסה 20 אלף שקלים, אז המנבא הוא שהחברה שמכניסה 40 אלף שקלים תהיה יותר מאושרת?
כן, כן. ואם, וזאת שמסתכרת 20 תהיה יותר עשירה, תהיה יותר מאושרת ממי שמסתכרת 10, וזאת שמסתכרת 10 תהיה יותר מאושרת ממי שמסתכר 5.
ככה, קורלציה נקייה ישרה.
קורלציה נקייה. יכול להיות שברמות של ה-40, 50 אלף שקלים בחודש, תהיה לנו מעין התיישרות, כן? כלומר, יכול להיות, ופה שווה לדבר על ממצאים של פסיכולוג ישראלי, דניאל קלמן, שהוא גילה בכמה מחקרים ידועים שיש רמות הכנסה שמעבר להן, רמות העושר במדידה מסוימת לא משתפרות. עכשיו, זה גם צריך לדעת על איזה מדידה הוא מדבר. הוא גילה שבסביבות ה-70 אלף דולר לשנה, 25 אלף שקל בחודש, כלומר, החברה שמסתכרת 40 אלף שקלים בחודש היא כבר מעבר.
היא כבר הגיעה לפלטו.
הפלטו שקלמן גילה זה ביחס לרגשות חיוביים. Mm-hmm. כלומר, היא תסתכל 40 או 50, היא לא תשמח יותר, היא לא תצחק יותר.
כן.
אבל הסביעות רצון של המחיים, סביעות רצון של המחיים תמשיך לעלות.
אז אני פותחת רגע סוגריים. כשאנחנו מדברים על העושר, אנחנו הרבה פעמים מבחינים בין, במיוחד דניאל קלמן, גם בעבודות שלו מבחין, בין סוגים שונים של העושר. דיברנו על זה גם טיפה בפודקאסט. יש לנו את העושר של איך שאני חווה את החיים שלי, שזה בדיוק העניין של הרגשות החיוביים. איך אני מרגישה מרגע לרגע? האם אני עכשיו שמחה, עצובה, כועסת, מקנה? איך אני ארגיש ברגע הבא? ויש לנו את העושר של איך אני תופסת את החיים שלי, שזה העניין שכשאני מסתכלת על חיים שלי ממרחק, אני אומרת, אוקיי, מה אני עושה? כמה אני מרוויחה? איך התקדמתי? איזה תארים יש לי? איך מעריכים אותי? כלומר, משהו שהוא הרבה יותר כזה כללי על החיים שלי. מהחיים. כן, סביעות רצון מהחיים. נכון. אז אתה עכשיו אומר, מה שקנמן מצא במחקרים שלו, זה שעד רמה מסוימת, עד 70 אלף דולר בשנה, יותר כסף מנבא, יותר רגשות חיוביים.
נכון.
וגם סביעות רצון מהחיים. וכשאנחנו עולים מעל ל-70 אלף דולר בשנה, אז הרגשות החיוביים כבר נשארים די אותו דבר.
נכון.
והסביעות רצון מהחיים עולה. כלומר, ההסתכלות הגדולה הזאת היא אומרת, וואלה, הצלחתי.
נכון. ולכן גם החברה שלך עם 40 אלף שקלים, ואני מאחלה להסתכר יותר, היא תוכל להיות כל הזמן יותר ויותר מאושרת, אם היא תדע כמובן לאיזה חנויות במרכאות להיכנס, כן? ומה היא תעשה עם הכסף שלה.
אני עוד רגע לפני העניין שלה, מה אני עושה עם הכסף. אני עכשיו מסתכלת על חשבונות בנק, אוקיי? אז לחברה אחת יש חשבון בנק שמתמלא יותר, ולשנייה חשבון בנק שמתמלא אבל קצת פחות. לפני מה הן עושות? רק עצם זה שיש להן את הכסף הזה, זה משפיע על האושר שלהן?
כן, אנחנו יודעים שיש קורלציה חיובית בין כסף ואושר. הקורלציה לא כזאת גדולה, כן? אנחנו בסולם, בממצא שתמיד, כאילו, ממצא אמפירי שתמיד מפתיע אותי, אם אנחנו מסתכלים על רמות אושר בסולם שבין 0 ל-10, אז הכפלה של ההכנסה, כן? כלומר, לעלות מ-20 ל-40, משפרת לנו את הסביעות רצון במשהו כמו 0.2 נקודות.
אוקיי.
כלומר, השיפור הוא לא כזה משמעותי. כאשר אנחנו מדבר למשל על בריאות נתפסת או על פרמטרים אחרים, זה יכול להגדיל את האושר שלנו הרבה יותר.
אוקיי, אז אתה אומר בעצם יש קשר בין אושר לאושר, אבל וואלה, קטן.
אבל תשימי לב שאת דיברת על הכנסות של בין 20 ל-30 ל-40 אלף.
כן, הלכתי על הגבוהים.
הלכת על הגבוהים. אין לנו בעיה עם הגבוהים.
אוקיי, אז בוא נדבר רגע יותר נמוך. נגיד שאני לוקחת בן אדם שיש לו 5,000 שקלים בחודש הכנסה, והוא עולה ל-7,000. האם תהיה עלייה משמעותית ברמת העושר שלו?
כשאת מדברת על הכנסה של 5,000 שקלים, שזה פחות מהשכר החציוני, אין ספק שעלייה מ-5 ל-7, 5 ל-8, אם אתה לא צריך לשלם על זה במרכאות בהמון שעות עבודה נוספות, תשפר לכולם את האושר.
הנרטיב של הפסיכולוגיה החיובית זה שקודם כל, אם אתה עני, אז בוודאי שכסף פוגע ברמות האושר. כלומר, שאם אין לי כסף לאכול, מקום לישון, מחסה, לא יכולה לדאוג לעצמי, אז בוודאי ובוודאי אין כסף, פוגע באושר שלי באף.
לא רק שאת לא באושר, את אומללה.
אומללה, כן. אבל ברגע שאני מגיעה למקום שבו הצרכים הבסיסיים שלי נהנים בצורה מלאה, וכסף עובר יותר לעניין של המותרות, למשל מכונית יותר טובה, יותר חופשות, אז יותר כסף לא משפיע בצורה משמעותית על האושר שלנו. כלומר, העניין הזה של העלייה של 0.1, משהו זה, אני יכולה להתחבר לזה, כלומר, זה באמת עלייה לא משמעותית. ברור שאם אני מרוויחה יותר, אני כזה נחמד לי, אבל ביום-יום החוויה שלי היא לאו דווקא שונה. והסיבה שמדברים על זה הרבה בתחום של הפסיכולוגיה החיובית, זה בגלל שאנחנו רוצים לדעת איפה כדאי לנו להשקיע את המשאבים שלנו, את המשאבים המנטליים גם, כדי להעלות את רמות האושר שלנו באלף.
כשאת מדברת על אוטו, יש לך אוטו.
כן.
והוא נוסע.
כן.
ועכשיו תקחי הלוואה בשביל לקנות אוטו חדש יותר, אז אנחנו יודעים שבהרבה מובנים זאת החלטה, אפשר לקרוא לו אולי קצת גם קצת מטופשת. כי אנחנו יודעים שההנאה מאוטו חדש, לא נמשכת הרבה זמן.
כן.
והריבית והתעבר הריבית נמשכת הרבה מאוד שנים, ואת ההלוואה נצטרך להחזיר הרבה זמן. אבל ברמות הכנסה נמוכות, אם את עוברת מרמת הכנסה שאין לך אוטו, לרמת הכנסה גבוהה יותר שאת יכולה לקנות את האוטו הראשון, זה ישפר מאוד.
אז אני חוזרת לפרדוקס, כי אמרת שיש לנו את אותו פרדוקס, שגם יש גם פרדוקס של מיירס, כלומר גם שבחן את אזרחי ארצות הברית לאורך המון המון שנים, ובאמת הראה את אותו דבר, המשכורת הממוצעת לאורך השנים הכפילה את עצמה, ורמות האושר לא. אז אני מניחה שאם המשכורת הממוצעת הכפילה את עצמה, אכן היו אנשים שלא יכלו לקנות אוטו וכן קנו אוטו, היו אנשים שלא יכלו, לא יודעת, לשים מזגן באוטו, והיה להם נורא 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 חם, אז נהיה להם מזגן באוטו, והו, איזה הקלה זה, ועוד הרבה, הרבה דברים אחרים, החל מלהרשות לעצמנו בייביסיטר ועוד דברים אחרים. ורמות האושר לא עלו. אז איך מסבירים את הפרדוקס הזה?
אין לי ספק שאנשים שמסתכרים מעט והם הצליחו לשפר את רמות ההכנסה שלהם, הם יהיו יותר מאושרים.
כן.
אין לי ספק. כשמסתכלים על החברה כמשהו ממוצע, התרומה של הכנסה היא הרבה יותר קטנה ממה שאנחנו חושבים.
כן.
כלומר, כסף זה דבר חשוב. הוא מאוד חשוב לאנשים שמסתכרים מעט, הוא פחות חשוב לאנשים שמסתכרים הרבה, וקורה משהו בממוצע שבמדינות עשירות נראה שהממוצע ברמות העושר לא כל כך משתנה.
כן.
לא כל כך משתנה. אבל שוב, זה לא אומר שאנשים שמסתכרים מעט, לא יהיו יותר מאושרים, הם יסתכרו יותר.
כן.
אבל זה כן אומר שאנשים שחיים חיים נוחים, ויש להם מכונית, ויש להם דירה, יכול להיות שעבורם לעבוד עוד שעות, ולעמוד עוד, לעמוד עוד זמן בפקקים, בשביל לקבל תוספת שכר שאפילו שהיא 50%. שזה נשמע לנו מדהים, אבל מחקר מראה שלתוספת הכנסה של 50%, אנחנו מתרגלים מהר מאוד, ובעוד של עמידה בפקקים, אנחנו ממש לא מתרגלים.
אוקיי, עכשיו אמרת משהו שאני חושבת שהוא סופר חשוב, והוא נמצא בליבה של הדיון הזה על יותר כסף, ולדעתי גם של הפרדוקס. כי הסיבה שבגללה הכסף, אתה אומר, הוא מעלה לנו את רמות האושר, אבל אופס, 0.1, משהו כזה קטן. למה זה עושה שינוי שהוא בעצם סוג של קטן או מזערי? בגלל הנטייה שיש לנו שנקראת הביטואציה או אדפטציה, שאנחנו בני אדם, אנחנו יצורים סטגלניים, ואנחנו מתרגלים לטוב, לרע, לכל אנחנו מתרגלים. מצד אחד זה מנגנון שהוא שומר עלינו, כי כשקורים לנו כל מיני צרות שלא נדע, שקורות לנו צרות, אנחנו יודעים להתרגל לזה, לכוונן את החיים שלנו מחדש, ושזה יהיה הרגיל החדש, והכל בסדר, רמות האושר שלנו מתייצבות חזרה. אבל אבוי, גם בדברים הטובים של החיים, העליות במשכורת, הדירה החדשה,
המכונית
החדשה, וגם עוד הרבה דברים אחרים, אפילו כמו חתונה, זה דברים שאנחנו גם מתרגלים אליהם, ולכן אותו הדבר שפעם הסתכלנו עליו בשיא הערגה, ואמרנו ביום שאני אקבל את העלייה במשכורת, או את המכונית החדשה, או את החתונה הזאת, או משהו, אני אהיה מאושרת, אנחנו מגיעים ליום הזה, ואנחנו מרגישים את הוואו, ואחרי כמה זמן אנחנו מתרגלים אליו, ומציבים איזה וואו חדש, שאנחנו מחכים אליו. וזה מה שקורה לנו עם עלייה במשכורת. אנחנו באמת מרגישים יותר טוב באותו רגע שהמשכורת עולה, ואנחנו מתחילים אולי לקנות דברים חדשים שלא יכלנו לקנות קודם, או ללכת לעשות חוויות שלא יכלנו להרשות לעצמנו לפני כן, אבל אז הופך להיות הרגיל החדש, ורמות האושר שלנו מתעצבות חזרה.
מה קורה, למה אנחנו מתרגלים יותר, למה אנחנו מתרגלים פחות. ללא ספק, לאוטו חדש שאנחנו מתרגלים, ללא ספק, אנחנו, לנוף שנשקף מהחלון שלנו, אנחנו לא מתרגלים. לכן, אם אנחנו עוברים לדירה חדשה ויש בה נוף יפה, זה יתרום לנו המון לרמות האושר.
אז אתה אומר, הביטואציה הזאת היא לא מקבלת יחס שווה בכל אחד מהדברים והאירועים, וכאן נכנס באמת העניין של איפה שווה לי להשקיע את הכסף, כי יש מקומות שבהם אני אעבור הביטואציה יותר בקלות, ואני כבר לא אעריך את זה,
נכון.
ויש מקומות שבהם אני לא אעבור הביטואציה, או שהביטואציה תהיה יותר איטית. אז בואו נעשה איזה סדר ככה בדברים. אז כל הנוגע למוצרים.
אנחנו יודעים שלמוצרים אנחנו מתרגלים, עדיף לקנות חוויות. אם אנחנו, לא שעדיף לקנות חוויות, אבל אנחנו רוצים לטבל את החיים שלנו בכמה שיותר חוויות. הטעם המאוד פשוט של חוויות הם חלק מסיפור בחיים שלנו. הרבה מהחוויות שלנו הם בשיתוף פעולה עם אחרים. ואנחנו תמיד נזכור את פריז, לא רק בגלל הבניינים היפים שיש בפריז, אלא גם ממי שבילינו שם.
כן.
אז אם זה עם הבן, בת זוג, אנחנו נזכור את פריז כי זה משהו רומנטי. תהיה באותו מקום לבד, החוויה תהיה שונה לגמרי.
כן.
לכן לקנות חוויות, זה משאיר לנו חותם ארוך, ועם האנשים שטיילנו איתם, אם זה הבן, בת זוג, או עם חברים מהצבא, או עם חברים מהטיול. כל פעם שניפגש, אנחנו נציף את החוויות האלה מחדש, ואנחנו נחווה happiness, נחווה emotions, נחווה רגשות חיוביים כל פעם מחדש. בשונה ממוצר, שדי נדלקנו עליו כשראינו אותו, וקנינו, אבל קורה משהו שקהנמן קורא לו אשליית המיקוד, ומה שנראה לנו הכי חשוב כשחשבנו באותו הרגע, והיינו חייבים לקנות את אותו מוצר, הפך להיות עוד משהו ששוכב לנו בארון.
כן.
הוא לא מניע אותנו בשום צורה ודרך בפעם הבאה שנראה אותו. נחמד, קניתי.
כן.
יופי.
נכון.
חוויות יתניעו אותי ויניעו לי רגשות חיוביים כל פעם מחדש.
כן,
כל...
העניין של השליית המיקוד זה פשוט העניין שכשאני חושבת ועסוקה במשהו, אז אוטומטית הוא מקבל מעמד יותר גבוה. כלומר, אם אני כן. עכשיו חושבת על איזה מכונית לקנות, אז בעיניי, מכונית, זה ממש ממש חשוב לאושר שלי. ואם אני חושבת על האם להיפרד או לא להיפרד מבין הזוג שלי, אז גם אז אני חושבת שזה הדבר שהכי ישפיע על החיים שלי ועל איך שאני מרגישה. כלומר, כל דבר שאני מתעסקת בו מקבל מעמד של מאוד מאוד חשוב. העניין שאתה מעלה עם החוויות, זה בעיקר, יש דוקטור תומאס גילוביץ' שהוא מתעסק הרבה בנושא הזה, הוא חוקר שממש ככה התביית על ההשפעה הזאת של כסף מול חוויות. ו... אני חושבת שחשוב להתייחס להתנגדות ללמה לא לצרוך חוויות, כי אנשים חושבים שמוצר ובצדק זה משהו שישאר איתנו הרבה יותר זמן, וזה נכון. אם אני קונה אייפון חדש, אז הוא יישאר איתי כמה, שנתיים, שלוש אפילו, בעוד שאם אני עכשיו הולכת להופעה או נוסעת לטיול, אז כמה זמן החוויה תימשך? יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש טיול, שאולי אם אני נוסעת להודו, אז אולי אני אהיה שם חודש במחיר של אייפון. ולכן אנחנו חושבים, אם משהו מספק לי הנאה למשך יותר זמן, אז אולי הוא יספק לי גם יותר עושר. אבל אז באמת עולות הנקודות שאתה העלית הרגע, שאנחנו מתרגלים יותר מהר למוצר, ואנחנו כבר לא מתרגשים ממנו.
נכון, אז פה זה באמת ממחקר משותף, זה ממחקר משותף עם פרופסור טל שביט מהמכלל מינהל, אנחנו כבר די הרבה זמן חוקרים את הרעיון של מאמץ, את הרעיון של הון נדוני. כלומר, אם אנחנו קונים מוצר, כן? למשל גיטרה.
כן.
אם קניתי גיטרה ולא השקעתי מאמץ בלנגן בה, אז הגיטרה תהפוך להיות חפץ ש... אמפטי וסל, מה שנקרא, הוא לא ישרת אותי מאוד.
כן.
אבל אם אני השקעתי את המעמד שלי בללמוד לנגן על גיטרה, והייתה לי גיטרה מיושנת, ועכשיו החלפתי לגיטרה חדשה ומשוכללת, היא תשרת אותי בשני מובנים. גם הגיטרה הזאת הרבה יותר מגניבה ונשמרת איתי, אבל גם יש לי את היכולות לנגן בה. זה לא עצם המוצר עצמו, אלא מה את עושה איתו.
כן.
השילוב של המוצר, יחד עם ידע, יחד עם יכולות, יחד עם מאמץ, יוצר אירוע מיוחד. אירוע שיכול להוביל לחוויה האולטימטיבית, כן, למה שנקרא הפלואו.
אני חושבת שכשאתה מדבר על נגינה בגיטרה, זה כבר מקום שבו באמת מוצר וחוויה מתערבבים. נכון. כי לנגן נכון. בגיטרה זאת חוויה לכל דבר ועניין. ובכל זאת, יש משהו ב... אם אפשר להגדיר חוויה כיותר נקייה ממוצרים, כמו למשל הופעה או טיול או בילוי במסעדה, יש עדיין כמה דברים שעושים לפסיכולוגיה שלנו באופן ספציפי טוב לעומת מוצר. אני אתן דוגמאות. למשל, כשאני קונה אייפון, אפילו שהוא ישרת אותי, וגם לך יש אייפון, אני מאוד בקלות, אני משווה, אוקיי? איזה אייפון יש לך? איזה אייפון יש לי? כמה הוא עלה לך? כמה הוא עלה לי? כמה, איפה קנית אותו? לעומת זאת, אם שנינו היינו בהופעה, לא משנה, הופעה אחת של בריטני והופעה אחת של פול מקארטני, או שתי, או אותה הופעה, או שנינו היינו בהודו, מאוד מאוד קשה להשוות בין החוויה שלנו, נכון? מה, איך תוכיח לי שאתה נהנית יותר, כן? כל אחד מאיתנו ראה דברים שונים, חווה דברים שונים, זה פגע לו בנקודות שונות שהוא היה בהן כרגע, ולכן גם במובן החברתי, זה יותר יקרב בינינו ויעשה לנו טוב, אם נשווה או נדבר יותר נכון, על חוויות שלנו מאשר על מוצרים ששנינו קנינו. נכון. אז זאת גם נקודה שבגללה החוויות הן הרבה פעמים יותר, יותר הופכות אותנו למאושרים בהשוואה למוצרים. ועוד דבר זה גם העניין של כמה זמן אני עדיין ממשיכה ליהנות. חוויה זה משהו שהוא נשאר איתי לנצח. כלומר, אני חושבת על הטיול שהיה לי בהודו או בכל מקום אחר, ויש את הזמן שהייתי שם, אבל יש גם את הזמן שנזכרתי בזה, ואחרי זה התקשר לי לעוד דברים בחיים, ואני כל הזמן ממשיכה להתפתח עם אותו טיול שכבר היה ונגמר לפני שנים. נכון. לעומת זאת, אני יכולה לספר לך שהאייפונים הקודמים שהיו לי, הדורות הקודמים, אני כבר לא זוכרת אותם. נכון. אין לי יותר שום קשר להם, למרות שהם סיפקו לי גם חוויות כביכול בזמן אמת.
חוויה, כשמדברת על טיול או בילוי, זה עם עוד אנשים. אנחנו יודעים שאם יש פרמטר אחד חשוב לאושר, זה קשרים חברתיים.
כן.
והרבה מהחוויות שלנו הם עם עוד אנשים. כל טיול, כל חוויה, אם היא לא באינטראקציה עם אנשים אחרים, היכולת שלה להתניע אותנו והיכולת שלה, כמו שאת אומרת, לספק לנו אושר לאורך זמן, היא מוגבלת.
כן, אתה יודע שיש מישהו שנקרא פרופסור האוול, אני מקווה שאני זוכרת את השם שלו נכון, שהוא מדבר על סייגים לכלל הזה של חוויות ומוצרים, ואני חושבת שהוא מדבר על זה שאצל 30% מהאנשים, גם רכישה של חוויה ולא מוצר, היא גם לא מועילה. והוא מסביר את זה בזה שהוא אומר שאצל האנשים האלה, הם סובלים מאיזשהו עיוורון לגבי איזה חוויות כדאי להם לצרוך. כלומר, הם כן צורכים חוויות, אבל הם לא צורכים חוויות שמתאימות למי שהם. כלומר, שבאמת גורמות להם את אותה תחושה טובה. אז הם ילכו להופעה, אבל לא להופעה או שהם לא אוהבים להיות בפארקים המוניים, נגיד. אז זה חוזר לפסיכולוגיה, שבה אנחנו צריכים לשאול גם איזה חוויה מתאימה לי ומוציאה ממני את הטוב שלי.
אנחנו רוצים לקנות ורוצים לצרוך, לא משנה אם זה מוצר או חוויה, שעושה לנו טוב. ובתור כלכלן, אנחנו עושים לעצמנו הרבה פעמים חיים קלים, כלכלה כמשהו תיאורטי,
כן.
בזה שאנחנו מניחים שאנשים הם השופטים הכי טובים של מה גורם להם להרגיש טוב. בן אדם, אם הוא לא יודע מה גורם לו להרגיש טוב, זאת בעיה אחרת.
כן, אני חושבת שאלו המקומות שבהם הפסיכולוגיה והכלכלה קצת מתנגחות אחת בשנייה, כי אנחנו יודעים שהרבה אנשים לא עושים את מה שהם עושה להם טוב, למרות שהם בחרו בזה, וחשבו על זה, והתייעצו, ויש לא מעט אנשים שבוחרים את המקצוע שלהם לפי מה שהם באמת מאמינים, באמת ובתמים, שיעשה להם טוב, ואז הם מוצאים את עצמם אומללים במקצוע הזה. ובדיוק באותו הקשר שאמרת, תבחרו את ההופעה שאתם אוהבים, או את מה שאתם אוהבים לעשות, זה easier said than done, כי כמה אנחנו אומרים, רגע, כולם אוהבים לעשות את זה, או כולם נוסעים לדרום אמריקה. אז ברור שגם לי יהיה טוב לנסוע לדרום אמריקה, אבל אז אני נמצאת שם ואני אומרת, היי, מה זה הדבר הזה? אני בכלל לא מתחברת, הכל מלוכלך פה, ואני סובלת, אוקיי? לא אני, אבל אנשים אחרים. אז קל לומר, תבחרו פשוט את מה שטוב לכם, אבל זה דורש עוד כמה רמות.
כשדיברנו בתחילת השיחה בינינו על כלכלת עושר, אז אחת התופעות שכלכלנים מסוימים שמו אליהן לב, זה שאנשים לא באמת יודעים לבחור מה שטוב להם. הם לא יודעים לנבא את התועלת העתידית שלהם. אנחנו כן רוצים לדעת איך אנשים, מה גורם לאנשים להרגיש טוב. אנחנו כן רוצים לדעת איך הם יבזבזו את הכסף שלהם בצורה הטובה יותר, ואנחנו כן רוצים לעזור להם לקבל החלטות טובות יותר. כי לדעת לבחור מה גורם לך להרגיש טוב, זה השלב הראשון ואולי השלב הכי חשוב. ממש. אחר כך שיהיה לך את האמצעים ותקנה את זה.
כן.
ופה נחזור, אם אתה יודע מה גורם לך להרגיש טוב, ויש לך יותר כסף, אתה פשוט תקנה מאותו דבר שגורם לך להרגיש טוב, ואתה לא תבזבז את הכסף שלך סתם על שמוצרים כן. מטופשים.
יש הרצאה מרתקת בטד של דניאל גילברט, על מי שלא ראה אותה, חובה ללכת, אנחנו נשים לינק להרצאה הזאת, שהוא בעצם מדבר על כמה שאנחנו לא יודעים מה יעשה לנו טוב, ואנחנו הרבה פעמים מתנהלים לפי איזושהי הנחה של מה אני אוהבת היום. היום אני יודעת שאני אוהבת להקה מסוימת, או אוכל מסוים, או נוף מסוים מהחלון שלי, ואני בונה לפי זה את כל החיים שלי. אני הולכת ללמוד מסלול לימודים, למשל, שנמשך 10 שנים, כי אני מניחה שאם אני היום מתעניינת ברפואה, אז עוד 10 שנים כשאני אהיה רופאה, אני באמת אוהב את זה, ואז אוי, אני מגיעה לרגע שאני רופאה, ואני אומרת, מה אני עושה פה? נכון. עכשיו, זה לא אומר שבאותו רגע לפני 10 שנים לא באמת אהבתי את זה, אבל אנחנו משתנים בצורה שאנחנו בכלל לא יודעים לצפות אותה. ואם אני מנסה לקחת מזה משהו פרקטי מעבר לעניין האינטלקטואלי בדבר הזה, אני חושבת שאנחנו עושים הרבה פעמים טעות בכמה שאנחנו פועלים קדימה על הדברים האלה. כלומר, כמה שאנחנו היום משקיעים לפעמים הקרבות, משכנתאות, מאמצים של שנים על משהו שאנחנו בכלל לא יודעים אם עוד 10 שנים הוא יעשה לנו טוב או לא.
נכון, ואני כן אני לא צריך לדבר על כל כך הרבה זמן, אלא על, נחזור רגע לכסף, ולדוגמה שכבר אמרתי, אנשים שהם עומדים בפני החלטה, האם להחליף מקום עבודה, בשביל לקבל עוד כסף, לא בעוד 10 שנים,
כן.
מחר, בסוף החודש לקבל עוד 50% למשכורת, כאשר בסך הכל אני צריך לעמוד עוד 30 דקות בפקק. אנשים נוטים לייחס משקל יתר להחלטות שמתייחסות לכסף. זה נראה לנו שכסף זה דבר כל כך חשוב, והוא אכן חשוב. השאלה היא מה אנחנו עושים, מה אנחנו מקריבים תמורתו. עוד כסף בלי שום מחיר זה נהדר.
כן.
עוד כסף במחיר של 30 דקות בפקק. תחשבו טוב.
אבל תגידי, יש איזה, כשאני שומעת את זה, אני אומרת, וואי, זה ממש הגיוני, טוב שאתה אומר את זה, זה באמת משהו שהוא סופר רלוונטי, אבל יש איזה, אולי רשימה של דברים כאלה שהם פופולריים, שאנשים עושים טרייד-אוף שהוא בעצם לא נכון, כי פה זה טרייד-אוף שבהיגיון, הוא נשמע מצוין, מה, רק 30 דקות ביום, אני מרוויחה עוד 20,000 שקל בחודש, עם ה-20,000 שקל האלה, וואי וואי, איזה כיף אני יכולה לעשות. אז ופה זה נקודה ממש חשובה, כי אתה אומר, וואלה, לא, זה לא שווה את זה. יש עוד דברים כאלה פופולריים
אני חושב שכמעט בכל החלטה שאנחנו עומדים בפני השאלה, האם לקחת הלוואה כדי לקנות מוצר שעולה הרבה כסף? תבדקו טוב, תחשבו, תיקחו בחשבון 2 פרמטרים. אחד, אשליית המיקוד, שיכול להיות שמה שאתם חושבים שעכשיו הוא כל כך חשוב, הוא לא באמת חשוב. אתם יכולים לחיות טוב מאוד גם בלי אותו מוצר. ומה המחיר שאני הולך לשלם? כלומר, האם שווה לי להיכנס לחובות ולקחת הלוואה בשביל משהו שלא יקבל, לא ייתן לי הרבה תועלת?
אבל אני רוצה לקחת את זה עוד צעד קדימה, בהתבסס גם על שאלה שיאיר בר שואל בקבוצת הפייסבוק, תודה יאיר. אמרת, לקנות מוצר אולי לא, אבל נגיד שאני לוקחת הלוואה כדי לשפר את רמת החיים שלי, או בניגוד לא לוקחת אפילו הלוואה, אבל חיה במינוס כדי לשפר את רמת החיים שלי, בדברים שבאמת עושים לי טוב. אני יוצאת להרבה מסעדות עם בן הזוג שלי, ואני הולכת עם הילד שלי לכל מיני חוגים שהם חוויות, אוקיי? דברים כיפים, טובים, 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 קוראים לי להרגיש טוב, אבל אני במינוס על הדבר הזה, או אני בהלוואה. מה אז אנחנו יודעים?
הכלכלן מאוד יבאס, כי הוא יגיד לו, זה נחמד שאתה מאוד אוהב עכשיו לצאת למסעדות ולצאת להופעות. לקח בחשבון שאתה חי גם היום, גם מחר וגם בעוד חודש וגם כשתהיה בפנסיה.
כן.
ופה צריך לקחת בחשבון טוב טוב, האם אנחנו נוכל לעמוד בתשלומים של הריבית בעתיד?
בהנחה שכן.
בהנחה שכן, אז למה לא? בהנחה שכן, אז למה לא? אם המשכורת שלנו כל הזמן עולה, אז גם די הגיוני שניקח הלוואה היום על חשבון הכנסה בעתיד. זאת החלטה כלכלית מאוד מאוד רציונלית.
כן.
שזה מודלים שאפילו מי שפיתח אותם קיבלו נובל בכלכלה.
וואלה.
השאלה, כמובן, אם אני אוכל להחזיר את ההלוואה הזאת בעתיד.
כן.
כי הרי מה לעשות, לחוב יש נטייה לגדול, ופה שוב אני אומר, כלכלנים אנשים מבאסים.
כן. אני רוצה להכניס אבל גם את העניין הפסיכולוגי פה. כשאני נמצאת במצב של חוב, לא משנה אם זה לבן אדם, לבנק, במינוס, זה מעיק עליי.
מאוד.
ועכשיו אנחנו אנשים, אנחנו בני אדם שונים, ואני חושבת שלכל אחד שווה לשאול את עצמו כמה זה באמת מעיק עליו. יש אנשים, אני מכירה אפילו מישהו כזה, שהוא לקח די הרבה הלוואות כדי לממש עקרונות שהוא רוצה בעסק שלו, והוא באמת גם מאוד הצליח, וזה עיק עליו. אבל הוא היה בטוח בזה שהוא הולך לסגור את זה, והוא היה בלב שלם עם עם ההלוואה הזאת, והיום הוא באמת, באמת התקדם בזכות הדבר הזה, והוא יכל להשקיע במה שבאמת חשוב לו בזכות זה. אבל יש אנשים שהם כל היום יהיו במועקה על הדבר הזה, ואז אנחנו מתחילים לתמחר משהו שנורא קשה לתמחר אותו, כמה שווה המועקה שלי ביום-יום, בזה שאני חושבת על המשכנתה שאני צריכה להחזיר, בזה שיש לי עכשיו בית שהוא שלי. האם זה שווה את זה או לא שווה את זה?
במחקר עם טל שביט ועם גיא ברוקס, מצאנו שבעלות על בית תורמת יופי לאושר.
כן. הם,
ללא ספק, להיות בעלים של בית, זה דבר טוב. לשאלה שלך, האם אני רוצה לקחת משכנתה שהיא מעבר ליכולות שלי, מעבר לאחוז סביר, אני לא יודע, 30-40 אחוז מההכנסה, אז זאת תהיה החלטה בעייתית, כי באיזשהו שלב אני אגלה שאני לא יכול באמת ללכת למסעדה שאני רוצה, או לנסוע לחול. שאני רוצה, כי אני צריך לשלם את המשכנתא. לכן פה זה עניין של מינונים. אם אנחנו לוקחים הלוואות, נתת את הדוגמה של המכר שלך, אם הוא לוקח הלוואה, שמשהו שנקרא מינוף, כדי להתקדם בעסק, זה משהו הכרחי.
כן.
ההלוואה הזאת משרתת, בשפה כלכלנית, תזרים מזומנים עתידי. כן. ואם אני צופה שהתזרים יהיה מספיק כדי לחסות את ההלוואה, זאת החלטה נכונה. אין לי בעיה עם עקרונית אם לקחת הלוואה בשביל היום להשקיע באיזשהו תחביב, או היום להשקיע ביכולות שלי, או היום להשקיע בהשכלה שלי.
כן.
כן, יש לי בעיה עקרונית אם לקחת היום הלוואה בשביל ללכת למסעדה או ללכת לקונצרט. מהטעם מאוד פשוט שאם היום אין לי מספיק כסף בשביל לקחת, בשביל ללכת להצגה, לקונצרט, או לנסוע לחול, כנראה שגם בעתיד לא יהיה לי כסף.
כן, כלומר, אתה אומר, יש יותר סיכוי שזה יחזיר את עצמו.
כן. בשונה כן. מהחלטה שהיום אין לי כסף, אני הולך להשקיע בחינוך, או אני הולך להשקיע בהשכלה, או אני הולך להשקיע בעסק חדש, אז אני כמובן לוקח סיכון, אבל יש סיכוי גדול שאני אוכל לעמוד ברמת חיים מספקת בעתיד, ושגם יהיה מאושר בעתיד, וגם אחזיר את ההלוואה.
אתה יודע, היה לי פעם לקוח שעבדתי איתו, שהיו לו מלא חובות. מלא חובות, והמהות של כל העבודה שלנו הייתה, לצמצם את חוב ולדאוג לזה שהוא יחזיר את החובות האלה ולא יפתח חובות חדשים, שזה לא היה מובן מאליו שהוא לא יעשה גם את זה. ובאמת ככה עבדנו, והוא צמצם הרבה מהחובות שלו בזמן העבודה שלנו. ואני רוצה לשאול אותך, מה אנחנו יודעים היום על הקשר בין התנהלות כלכלית לבין האושר שלנו? כלומר, האם דברים כמו חיסכון, פנסיות, בזבזנות לעומת חסכנות, כלומר, מה אנחנו יודעים על איך שאנחנו מתנהלים עם הכסף שלנו, ואיך שאנחנו מרגישים ביום-יום.
אז תראי, אנחנו יודעים שחיסכון זה טוב לאושר.
למה?
אני לא זוכר בדיוק את המחקר, אבל אני משער שזה עניין של ביטחון. זה יכול להסביר למה אנשים עושים לכאורה טעות כלכלית, בכך שהם במינוס ובאותו זמן חוסכים. לכן לגבי חיסכון, אין ספק. תחסכו כסף, אתם מרגישים יותר טוב, יש לכם יותר ביטחון, זה חשוב. לגבי התנהלות כלכלית, אם אנחנו נכנסים היום לחובות, או אם אנחנו מבזבזים יותר מדי, המחיר יהיה שבעתיד יהיה לנו פחות. אם בעתיד החלק של הריבית יתפוס נתח גדול מההכנסה שלי, פשוט יהיה לי פחות הכנסה פנויה, או פחות כסף לקנות את החוויות או המוצרים, או כל מה אחר שאני ארצה.
אני מנסה לתכלס את זה למשהו פרקטי, אני חושבת שביחד עם טבלאות ההוצאות שאנחנו אולי עושים מדי חודש, שווה להוסיף עוד איזה עמודה כזאת באקסל, של עמודת עושר. כמה, באלף, כמה ההוצאה הזאת תרמה לי גם במטבע הקובע של העושר.
או, זה פנטסטי. אם אנשים יעשו טבלה של מוצר X, כמה הוא עולה, וגם כמה עושר אני מקבל ממנו, פנטסטי.
אני יכולה לשאול אותך, מה אתה קונה שלא מסב לך באמת אושר?
אני כן מקפיד. אני משתדל להקפיד, אני משתדל לחשוב, רגע, זה שווה או לא שווה? זה באמת, באמת, אתה באמת רוצה את זה? כן, ואני לוקח בחשבון גם את שלט המיקוד. כלומר, הרבה פעמים, כשאני נכנס לחנות ואני חייב לקנות משהו, כי אני ברגע הזה רוצה לקנות אותו. ואני לוקח בחשבון שלא בטוח. מצד שני, אני גם יודע ש... וזה מהניסיון של השבוע האחרון. הייתי בחול וקניתי מתנה לילדות שלי ומתנה לאשתי, והרגשתי טוב. זה כיף, כי אתה יודע שאתה מביא את המתנה. עכשיו, מה תביא? האם תביא ב-X יורו, בחצי X יורו? זה משהו אחר, כן, אבל העצם המתנה היא חשובה.
העלית נקודה סופר חשובה שעוד לא נגענו בה, שחוזרת חזרה לשאלה מה כדאי לעשות עם הכסף שלנו כדי לקנות אושר, ודיברת על נתינה בעצם, על לחשוב על מישהו אחר ולקנות לו מתנה. וזה משהו שהוא מאוד נחקר בעולם הפסיכולוגיה, מנהל עסקים, כסף, ומסתבר שלקנות משהו למישהו אחר, או לתרום את הכסף, זה משהו שהוא קונה לנו אושר. ויש מחקר ממש קלאסי בעניין הזה של מייקל נורטון מהרווארד, שלקח סטודנטים ונתן להם $20, ואמר לחצי מהם, לכו תקנו לכם משהו, קפה, חולצה, צעצוע, מה שבא לכם. ולחצי השני של הסטודנטים הוא אמר, תקנו משהו למישהו אחר. זה יכול להיות אותם דברים בדיוק, קפה, חולצה, צעצוע. היו כאלה שקנו קפה להומלס, היו כאלה שקנו צעצוע לאחותם הקטנה, כל אחד ומה שדיבר אליו. ובסוף היום ישבו בין רמות האושר שלהם אחרי שהם עשו את הדבר הזה ולפני שהם עשו את הדבר הזה. ומסתבר שאנשים שקנו למישהו אחר משהו הרגישו הרבה יותר טוב בסוף היום וגם אחר כך. אז יש משהו בנתינה ואנחנו מרגישים את זה הרבה, שאנחנו קונים משהו למישהו אחר, זה כיף. זה כיף לחשוב עליו, זה כיף להשקיע בו, זה כיף לתת לו אחר כך את הדבר הזה. אז זה דרך שבה הכסף כן קונה.
לגמרי, לגמרי. ופה אני חייב להודות ש... זה מרשים מאוד. אותי מאוד שמח להיחשף לחנות במרכאות הזאת שבאמצעותה כסף קונה אושר.
כן.
כלומר, זה תקנו את החוויות, תחסכו, אבל גם תקנו לאחרים. כן, אז
אגב,
חנות חשובה להיכנס אליה.
החנויות, אני מאוד אוהבת את הביטוי הזה שלך, של חנויות להיכנס אליהן, כי זה ממש, אני מדמיינת את זה בתור קניון, כמו כן. הקניונים שאנחנו מכירים, אבל חנויות שאנחנו קונים בהם אושר, וחנויות שאנחנו לא קונים בהם אושר. אז עוד חנות, מעבר למה שדיברנו גם על נתינה וגם על חוויות, היא בעצם החנות של לקנות זמן פנוי. שהיא גם משהו שנחקר בצורה מקיפה ככה בעולם במחקר, שבעצם, אגב, גם מייקל נורטון נראה לי שהוא גם חוקר את הנושא הזה, שהוא שואל אנשים על מה אתם מוציאים את הכסף שלכם, ובאמת יש כאלה שמוציאים על שרשרת החדשה, או על בייביסיטר, או מנקה, או מנקה, או מנהל חשבונות, או מישהו שנותן לנו איזשהו שירות. ומסתבר שלהוציא כסף על שירותים, כמו למשל מישהו שחוסך לי זמן ועושה לי את הכביסה, או מבשלי, או שולח בשבילי חשבוניות, זה משהו שכן קונה לנו אושר. כי הוא קונה לנו זמן פנוי. וזמן פנוי זה משהו שאנחנו יודעים היום שהוא מאוד מאוד מקושר לרווחה שלנו. זה משהו שמראים אותו גם בצורה של קורלציות, שאנשים שעושים את זה הם יותר מאושרים, וגם כשנותנים לאנשים את המשימה, קנו לעצמכם משהו מוצר, סלש, קנו לעצמכם משהו שירות, אז רואים שאנשים מרגישים יותר טוב אחרי שהם קנו שירות. וזה מפתיע, כי רוב האנשים לא עושים את זה. רוב האנשים ישקיעו את הכסף שלהם בטלוויזיה החדשה, או בלהחליף את הסלון שלהם, ולא בלקנות חודש של בייביסיטרית שתשמור להם על הילדים שהם יכולים לצאת.
נכון, 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 נכון. אז פה אני חייב להתחבר לתחום שהוא חשוב, זה סקס. במחקרים שהתפרסמו בסיינס, כן? הז'ורנל הכי חשוב.
כן.
לא להפתעתי ולא להפתעתי. סקס זה דבר שהכי גורם לנו אושר. במובן שזה מדהים. הבעיה היחידה עם סקס, שאנחנו עושים אותו מעט מדי זמן. ולכן אם את אומרת, תשלמי כסף לבייביסיטר, ובזמן שיש לך, תנצלי אותו לסקס, זה נהדר. כלומר, אם את הזמן שיש לך תנצלי לטלוויזיה, אני אגיד לא משהו. אבל אם בזמן הזה תעשו יותר סקס עם השותף שותפה שלכם, ביפר זה יהיה מצוין. יש לכם תחביבים, מצוין. כלומר, אם מישהו לוקח, כמו שהזמן קנית את השירותים של הכביסה או של הניקיון, ובזמן הזה, בשעה הפנויה, הלכתם לגלוש בים או הלכתם לנגן בגיטרה, זה תחביבים, זה כבר קשור למאמץ וליכולות ולאקטיביות, או לעשות ספורט, כן? להיות אקטיבי.
כן.
מבחינתנו, כשאני אומר מבחינתנו, זה טל שביט ואני, אנחנו יודעים שההון, הקפיטל, ההון האדוני, הוא קשור למאמץ, וזה לא משהו שהכסף יקנה, אלא זה משהו שהכסף יכול לשמש כאמצעי.
כלומר, אתה מבחין בפנאי שהוא פנאי אקטיבי ופנאי אולי פסיבי. כלומר, פנאי של לשבת לראות טלוויזיה, או לא יודעת מה, לבהות בקיר, לפנאי של לממש את התחביבים שלי ואת מה שחשוב לי.
נכון, במחקר די ידוע. צפייה מעבר לחצי שעה פוגעת לנו ברמת הראש.
כן, אתה יודע שגם כשמטפלים באנשים מדוכאים, זה הדבר הראשון בערך שאומרים, להוריד מסכים.
להוריד מסכים.
כי זה פעילות שהיא די מדכאת, לצפות במסך.
בוודאי.
אתה יודע שכשאני כותבת בארץ מדי שבוע, וכתבתי כתבה על הנושא הזה מתישהו, של איך ככה לקנות זמן פנוי, ושזה מגביר עושר. והמון אנשים תקפו אותי, אתה יודע, טוקבקיסטים, אבל בכל זאת תקפו את הכתבה, ואמרו, זה לעשירים, וזה רק אנשים שיכולים להרשות לעצמם. אז חשוב לי להגיד שזה לא לעשירים, כי זה שאלה של טרייד-אופים. זה שאלה של האם אני עכשיו הולכת וקונה מכונית יותר טובה, וגם אנשים שהם לא סופר עשירים משדרגים את המכוניות שלהם מדי פעם, או שאני משקיעה את זה בזה שיהיה לי יותר זמן פנוי, או אפילו משהו שסתם לא בא לי לעשות. נכון. כן, אני למשל שונאת בירוקרטיות, שונאת את זה. עכשיו, אפילו אם יש לי זמן לעשות את זה, אני סובלת מכל רגע, ואני מעדיפה לשלם לבן אדם הרבה כסף, שידאג לכל הבירוקרטיות, שלא ידבר איתי על זה, שיקח את זה ממני, ואני אוכל בזמן הזה אפילו לבהות, אוקיי? פשוט לשבת, לנוח, או אפילו לעבוד. אני מעדיפה לעבוד בזמן הזה על דברים שאני נהנית מהם, ושהדבר הזה, אני לא אחשוב עליו. אז זה לא עניין של להיות עשיר, כלומר, לבנות איכות חיים, וחיים שאנחנו באמת אומרים, בוא נה, החיים האלה הם איכותיים, זה לא רק עניין של להיות עשיר כדי לעשות את זה, זה עניין של סדרי עדיפויות ושל טרייד-אופים, והרבה פעמים טרייד-אופים לא נכונים שאנחנו עושים. וחשוב לי להגיד שמישהו מהמאזינים שלנו לא שוחה בכסף, ובטח יש די הרבה כאלה, זה לא פותר אתכם. כלומר, זה לא פותר אתכם מלעשות את החשיבה הזאת של על מה אתם מוציאים כסף, והאם זה משלם לכם במטבע הקובע של האושר.
זה לא רק על מה אתם מוציאים את הכסף, אלא איך אתם, אחרי שכבר יש לכם כסף, ויש לכם זמן פנאי, זה מה אתם עושים עם הזמן פנאי שלכם.
כן.
האם אתם עושים ספורט, כן או לא? ספורט תורם לנו לרמות, עושה אותנו מאושרים.
כן.
לכן, אם אנחנו יושבים מול הספה, ולא עושים כלום, סתם צופים בטלוויזיה ומשמינים מנחת מה שנראה לנו, עדיף ללכת לצעידה, להליכה, לעשות ספורט. פה זה דבר מאוד חשוב. פה זה דבר מאוד חשוב. יש לי חבר שאני מאוד אוהב.
כן.
והוא התחיל לרוץ מרתון, ואחר כך איש ברזל. ואני זוכר, הוא קנה אופניים בסך הכל ב-2,500 שקל. ואמרתי לו, מה זה? אומר לי, לא צריך יותר, הרי זה הכל במאמץ ברגליים. ואני רואה מצד שני אנשים שמסתכלים הרבה כסף, וקונים אופניים ב-30-40 אלף שקל, וזה שום דבר.
כן.
לכן, על לקנות את הזמן פנוי, אני מסכים איתך מאוד, פה אני אתוק בכיס חיובי, ואני מחל לך כפיים ואני אגיד בראבו,
כן.
וזה לא, לחלוטין לא רק קשור לעשירים. עם העשירים אין לי בעיה, כי יש להם כסף, אז שיבזבזו אותו על דברים שקורמים, תורמים להם לאושר, לא תורמים לאושר, זה לחלוטין לא מעניין אותי. אותי מעניין המעמד הביניים ומטה, אנשים שעובדים קשה בשביל הכסף שלהם, בשביל המשכורת שלהם, אנשים שמגיעים הביתה אחרי יום עבודה, והם פשוט משחיתים את הזמן.
אני שכחתי גם להגיד אפילו את הנתונים החזקים בעניין הזה, שכששואלים אפילו אנשים מיליונרים, ספציפית בהולנד, שאלו אנשים מיליונרים, האם אתם קונים שירותים חוסכי זמן? אז רק חצי מהם אמרו שהם משתמשים בכסף שלהם בשביל שירותים חוסכי זמן, ויש להם מלא כסף. וכששואלים אנשים, נגיד, נקרא לזה רגילים, זה מחקר שעשו בקנדה, שהם לא עשירים במיוחד, אז רק 2% מהאנשים אומרים שעם 40 דולר ספר, הם ילכו ויקנו שירות שחוסך להם זמן. אז חשוב לי גם לתת את המספרים כדי להראות כמה אנחנו לא עושים את זה, כשזה משהו שהוא ממש יכול לתרום לנו. אני רוצה שאולי נעבור רגע שוב על השאלות ששאלו אותנו, נראה אם יש משהו מעניין שעוד לא ענינו עליו. יש פעמים שבהם כסף מעכב אושר? שואלת מיכל פישר?
יש.
סליחה, מרב פישר, שואלת האם כסף מעכב אושר גם?
יש. זה משהו שאנחנו נראה לנו שיעשה אותנו מאוד מאושרים, וזה יכולה להיות המחלה הנוראית ביותר שתקרה לנו, והצרה הנוראית ביותר שתקרה לאדם, ולזכות בלוטו.
וואו.
לשמחתי, שוב, עוד לא לשמחתי, אבל זה אמור, מאמר שאמור להתפרסם בקרוב בזירה חשובה. חקרנו את הסיפור, ניסינו להציע בעצם מודל, איך זה שאנשים שזכו בלוטו, הופכים להיות פחות מאושרים. לא רק שהם פחות מאושרים, החיים שלהם נהרסים, הרבה מהם מתאבדים, הופכים להיות חולים, מכורים לסמים. איך זה יכול להיות? אני לא יודע להגיד בדיוק מספרים, אבל זה יכול להתקרב לרמות של ה-30% מהזוכים בסכומי כסף הגדולים, החיים שלהם נהרסים. זה לא רק שהכסף מעכב את האושר, אלא כסף משמיד לך את האושר.
וואו, אז כלומר, מה המנגנון פה?
הבעיה היא שהרבה מאוד אנשים סובלים ברגע שהם זכו בלוטו, כי כל הממד הלא כספי, כל הממד הלא חומרי נהרס אצלהם. הם מתגרשים, מאבדים את הקשרים החברתיים שלהם. כשמישהו זוכה בלוטו, זה יוצר מעין זיהום סביבתי, כי החברים שלו מסתכלים עליו בצורה מוזרה.
וואו.
לכן זה לא רק שהזכייה בלוטו מעכבת אותנו, הזכייה בלוטו ממש משמידה אותנו. משמידה, ואנשים מתו, פשוט התאבדו.
כן.
לכן, כסף כשהוא בא בהפתעה לאדם שלא מבין מה הנזקים שיכולים לקרות, שאדם שלא מבין שהוא חי חיים טובים עד עכשיו, זכה בלוטו, אל תגיד לאף אחד, שים את הכסף בבן, תחיה מהריבית, אתה רק תהנה. אבל אם אתה שינית את כל אורח החיים המסורתי שלך, ואיבדת את החברים, ועזבת את העבודה, והכרת אנשים שמה שמעניין אותם זה לא אתה, אלא הכסף שלך, אתה תסבול.
כן.
הרעיון למחקר הזה הגיע מתופעה מקרו-כלכלית, שנקראת מחלה הולנדית. אגב, הולנד שדיברת, שהזכרת קודם, שזה דבר די מדהים, שהולנד שגילתה המון גז בשנות ה-60, תוך לא הרבה זמן, תוך משהו כמו עשור, סבלה ממשבר חריף. והגורמים לאותו משבר הניעו לנו את הניסיון להסביר איך זה ששחייה בלוטו פוגעת, לא מעכבת, פוגעת בחלק מהאנשים. כמובן, חלק אחר ייהנה מזה.
כן, תודה.
אם הוא ידע לשמור על החיים המסורתיים שלו.
כן, יש המון מחקרים בפסיכולוגיה שנוגעים לעניין הזה ששינויים קיצוניים בדימוי העצמי שלנו, אנחנו לא יודעים להתמודד עם זה. אנחנו לא יודעים להקל את זה. יש לנו איזו תפיסה על עצמנו, וכל שינוי בתפיסה הזו שהוא קיצוני, אנחנו מתחרפנים מהדבר הזה. אז אני חושבת שזה יכול להסביר את העניין הזה עם הלוטו.
נכון.
עוד שאלה ששאלו אותנו פה בקבוצת הפייסבוק, אסף שולוויץ שואל, איך ניתן להפיק יותר עושר תמורת סכום נתון? למשל, בהנחה שחופשות תורמות לעושר שלנו, האם עדיף חופשה אחת ארוכה ויקרה, או כמה חופשות קצרות וזולות?
באופן אישי, האם אני מעדיף טיול אחד של חודש, טיול ארוך לחודש, או 10 טיולים בני 3 ימים, אני עדיף טיול אחד של חודש. כאילו, אנחנו צריכים לצאת החוצה
כן.
מההרגל, מהיום-יום שלנו. יכול להיות ששני טיולים של שבועיים עדיפים על טיול אחד של חודש, אבל לא הייתי רוצה לצאת לנופש מאוד קצר.
דרך אגב, יש ציטוט שאני אוהבת של ג'יי-פי מורגן, שאומר, אני יכול לעשות עבודה של שנה בתשעה חודשים, אבל לא ב-12. וזה מתחבר בדיוק לעניין הזה שאנחנו צריכים את ההפסקות האלה, אבל זה כבר נושא לפרק אחר, ואנחנו נחזיק את עצמנו בעניין הזה. שאלה אחרונה מהקהל, האם נבדק קשר בין היקף שעות עבודה שלנו לרמת האושר? שואל איתי גפן. נניח כן. שכשכיר החלתי לבחור בדיוק את היקף המשרה המתאים לי באותה עבודה ואותו שכר שעתי, האם עדיף לי לרדת למשל ל-80% משרה על מנת לפנות זמן למשפחה, חברים, תחביבים, וכו על חשבון הירידה ברמת חיים?
מהמחקר שגם שאני עשיתי והמחקר שקראתי, אנחנו יודעים ש שעות עבודה לא תורמים לנו לאושר. כלומר, תעבדו יותר, זה לא דבר טוב, כי אנחנו מבטרים על פנאי. מה שחשוב לנו זה בשעות העבודה, זה מה אנחנו עושים. כלומר, איכות העבודה היא מאוד מאוד חשובה. כלומר, מי שנהנה מאוד מהעבודה שלו, זה יכול לעבוד גם 120%, 150%, כי העבודה משרתת לו.
כן, עבודה היא סוג של פנאי.
העבודה היא מייצרת לו, זה כבר לא עניין של עבודה, כן? יש ציטוט של חתן פרס נובל, ששואלים אותו, מה אתה עושה כל הסופי שבוע, אתה עובד על המאמרים שלך, אומר, אני לא עובד, כן?
אני חי.
אני פשוט נהנה, זה לא עבודה בשבילי.
כן.
מי שסובל מהעבודה שלו, מי שלא מצליח לייצר מהעבודה שלו משהו טוב, אז א', תחליף מקום עבודה. ובית, אם אתה לא רוצה להחליף מקום עבודה, אז תלוי כמה אתה מסתכר. כי זה שוב, זה אותו סיפור כן. של כמה אתה מסתכר. אם יש לך מספיק כסף, אני לא יודע מה זה מספיק, כן? אם למישהו מספיק ככה, למישהו מספיק אחר. אגב, להסתפק במה שיש לך זה מאוד חשוב, כן? זה במחקר נוכחי שעכשיו סיימנו לכתוב, היכולת להסתפק במה שיש לך, מתואמת בצורה מאוד מאוד חזקה עם האושר שלנו, והיא משפיעה הרבה יותר חזק מאשר כמה כסף יש לנו.
וואו, איזו השיר השמח בחלקו.
איזה השיר השמח, כן, אנחנו... זאת הייתה נקודת מוצא, איזו השיר השמח בחלקו.
כן. אוקיי, אני חושבת שאנחנו נתחיל לסיים, הזמן שלנו תם. יש לי עוד מלא שאלות ועוד מלא דברים שאפשר לדבר עליהם, כי זה באמת נושא סופר מרתק וגם רחב, שנוגע בהרבה אספקטים בחיים שלנו, אבל אנחנו, אין מה לעשות, צריך להמשיך לדברים הבאים. אז קודם כל, חשוב לי להגיד לך תודה.
תודה רבה.
לשאול אותך איך היה לך.
כיף מאוד, נהניתי מאוד.
נהנית?
מאוד, 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 מאוד. שוב אני התלהב, מאוד נהניתי.
איזה כיף.
התלהבתי מזה שהגעתי לפה, למקום המקסים הזה שנקרא, בית זית, ומאוד נהניתי מהשיחה, ואני מקווה שאנשים נהנו להקשיב לנו.
איזה כיף.
תודה רבה למי שהקשיב.
גם אני מאוד נהניתי, תודה רבה לך. אהבתי ממש את השיחה שלנו, אני חושבת שלי לפחות היה מאוד כיף לדבר איתך, וגם למדתי דברים חדשים, שזה תמיד כיף. אם יש ככה מסר אחד שאתה רוצה לשלוח את המאזינים שלנו איתו, מה המשפט מחץ שלך ככה לנושא הזה של כסף ואושר?
תראי, משפט המחץ שלי זה תקנו מה אתם רוצים, ואת אמר דניאל גילברט, ודניאל גילברט תמיד מפוצץ לי את המוח.
כן, הוא מדהים.
כי לדניאל גילברט יש את הסיפור הזה שנקרא אושר סינתטי. Mm-hmm. כלומר, זה לא רק איך אני מרגיש כשאני מקבל את מה שאני רוצה, אלא גם, זה תמיד מדהים אותי לחשוב על זה, זה היכולת של המוח האנושי שלנו לשכנע את עצמנו, שגם מה שלא קיבלתי, שגם אם קיבלתי את מה שלא רציתי, זה גם יכול להיות בסדר. Mm-hmm. לכן אם אני אסיים במסר, תקנו את מה שאתם אוהבים, וגם אם לא תקנו אותו, יכול להיות שזה לא כזה נורא. Mm-hmm. ואם יש משהו שאתם מאוד אוהבים, תבזבזו את הכסף, כסף יקנה לכם המון עושר, תהנו, תהיו מאושרים, תהיו שמחים ו... Mm-hmm. ותדעו מה אתם רוצים.
יפה. המשפט מחץ שלי לסיום, זה שכסף, בגלל שהוא נתפס לנו כחשוב, והוא גם חשוב, אז אנחנו הרבה פעמים תולים בו את האושר שלנו. ואני חושבת שהעניין הזה של לתלות את האושר שלנו במשהו, לא משנה כרגע אם זה כסף או משהו אחר, זוגיות, עבודה, כל דבר, זה מתכון רע. והטיפ שלי זה שלא משנה אם כרגע אתם מרוויחים הרבה כסף או קצת כסף, או צפויה לכם מעלה או לא צפויה עלה, תנתקו את זה מציפייה שזה הולך לשנות לכם את החיים, כי עצם הציפייה הזאת היא יכולה לעשות לא טוב, אפילו אם באמת יותר כסף קונה איכות חיים. אנחנו לא רוצים להיות תלויים בדבר הזה. אז זה נראה לי ככה המחשבה שלי, שלא ממש דיברנו על זה, אבל זה המחשבה שעולה לי ככה לקראת סיום.
מסכים.
יופי. אז המון המון תודה לך. היה לי כיף.
תודה לך, יודית, על ההזדמנות ועל ההזמנה.
אז תודה רבה רבה לך ולכם המאזינים. אני רוצה להזמין אתכם לאירועים הבאים שלי. ב-26 ביוני תהיה הרצאה על מיינדפולנס. יש עכשיו מלא הרצאות על מיינדפולנס, משום מה הנושא הזה מתפוצץ. אז ב-26 ביוני יש הרצאה על מיינדפולנס בכפר סבא, ב-28 ביוני בירושלים, וב-16 ביולי בתל אביב. זה על מיינדפולנס בקרוב, שאר האירועים עוד יעודכנו. אז אני מקווה שנהנתם מהפרק, שתוציאו חכם ותוציאו מאושר מעכשיו. נתראה בפרקים הבאים, או נשתמע יותר נכון בפרקים הבאים של חושבים טוב. היה איתי כאן אריק שרמן ואני הייתי יהודית כץ. שיהיה לכם שבוע נפלא. ביי ביי.